טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת עצרנו בנקודה שהמצוות הן אמצעיות, זאת אומרת כוללות גם את הממד האלוקי העליון, בחינת קודש, וגם את הממד החומרי התחתון, כי הן מופיעות בעולם הזה בגבולות של זמן ומקום, במצבים, בסיטואציות, באיברי גוף, כמו למשל ללכות תפילין, התפילין מופיעים על הגוף, ביד ובראש וכולי, על היד ועל הראש, ולכן רק המצוות הן בעצם האמצעי הכולל בתוכו גם את האלוהי וגם את הטבעי, כמו שהערכנו בפעם הקודמת, ולכן רק הן, המצוות, יכולות להביא אותנו אל השלמות האמיתית. ועצרנו בפעם הקודמת שנכון שכל מצווה יש לה את האמצע שלה וצריך להקפיד להיות באמצע של כל מצווה, אבל אם הקב"ה נתן תרי"ג מצוות ואדם פרטי בישראל, לפי החשבון ש... עשו כבר בדורות ראשונים, יכול לקיים או צריך לקיים כ-270 מצוות פלוס מינוס. יש מצוות שקשורות למקדש, יש מצוות שקשורות לציבור וכו'. יש מצוות שקשורות למצבים יוצא דופן וכדומה. בגדול, לא מדויק, יש כ-270 מצוות שכל אדם ישראל מחויב בהם, פחות או יותר. אז רק על ידי ההרמוניה, ההופעה של כלל המצוות, נקבל בעצם את האמצע הנכון, את האמצע המדויק עד הסוף. כלומר, אם אדם מקיים מצווה מסוימת באמצע, כפי שקבעה חוצבה, נפלא, אז במצווה הזאת הוא באמצע. אבל אם את המצוות האחרות הוא לא מקיים באמצע, אז הוא סטה. והיות והוא סטה במצוות מסוימות, אז זה גם משפיע על המצוות שהוא לא סטה, שהוא באמצע. אז כל המציאות האמצעית שלו היא בעיה. לכן אדם צריך להקפיד, כמו שכאן הרב חל כותב, כי אין תכלית לכאן הגענו, ואולם ידוע כי אין התכלית מגיע, אלא מכוח קיבוץ כל האמצעים אשר נמצאו ואשר שימשו להגיעו, וכפי כוח האמצעים ושימושם, כן תהיה התכלית הנולד מהם. משל למה הדבר דומה, כי מדומה נזכרנו את זה באחד השיעורים, משל למה הדבר דומה, לעיר הנמצאת בקצה המדינה, נקרא לה עיר ספר, היא על גבול האויב, והיא צריכה להגן על עצמה, נגיד לדוגמה, על ידי חומה שמקיפה את העיר, ונגיד שכמות הלבנים הנדרשים לבנות את החומה ההיקפית מסביב לעיר הזו, נגיד מיליון לבנים, נגיד החומה היא בגובה 20 מטר, וההיקף שלה הוא 10 קילומטר, והעובי שלה הוא מטר, סתם דוגמה, נגיד שצריך מיליון לבנים כדי לבנות חומה כזאת. בסדר? לא חשבתי את החישוב. עכשיו, נגיד שהגודל של כל לבנה זה חצי מטר אורך, חצי מטר רוחב, חצי מטר עובי. ידע? גובה, רוחב, עובי. יפה. אז אני צריך מיליון לבנים כדי להגן על העיר. כדי שתהיה חומה. יפה. והנה, חסרה לי לבנה אחת. חצי מטר על חצי מטר על חצי מטר, חלל מתוך סך המיליון שחסר אחת. כלומר, 999 לבנים, אחד חסר. לבנה אחת חסר. האם זה נכון לומר שחסרה לבנה, או נכון לומר שאין חומה? אין חומה. כי דרך הפרצה הזאת, חצי מטר, חצי מטר, חצי מטר, יכול האויב להיכנס. אז זה לא נכון לומר, חסרה לבנה, אחד חלקי מיליון חסר. לא, אין חומה. כי החומה הזאת כרגע לא מגינה. כי האויב יכול להיכנס דרך הפרצה הזאת, בו חסרה לבנה. אותו דבר אלינו, אם הקדוש ברוך הוא ברא אמצע בעולם שלנו, שם אמצע, מצוות, עליון ותחתון, רוחני וחומרי, אלוהי וטבעי, ונתן לנו כלל מצוות, אז כדי להיות באמצע, כדי לגלות את האמצעי הזה, אנחנו צריכים להכיל בתוכנו, לגלות בחיים שלנו, לחיות בפועל, על פי כלל המצוות, כי רק כלל המצוות יהיו באמצע. דרך אגב, לכן, מאוד מעניין, לכן התורה אמרה לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו. נכון? יש איסור בל תוסיף, יש איסור לא לגרוע. יש גרע, הגאון מווילנה אומר, שיש בעצם שני איסורים בלא לגרוע ולא להוסיף. יש איסור אחד, לא לגרוע על כלל המצוות ולא להוסיף על כלל המצוות. למשל, אל תוריד 613 ל-612, או תעלה את 613 ל-614. למשל, דוגמה, אל תוותר על מצוות ישיבה בסוכה. ישיבה בסוכה זה אחד מהתרי"ג. וגם אל תוסיף מצווה חדשה שכל יום צריך לעמוד עם כיסא על האף במשך 10 שניות. קוסם כזה עומד עם כיסא על האף. אל תוסיף. זה דבר אחד. בית אומר הגרא, לא רק לא לגרוע ולא להוסיף בכלל המצוות, אלא לא לגרוע ולא להוסיף בכל מצווה ומצווה בפני עצמה. אם התורה אמרה לך תיקח ארבעת המינים, תיטול ארבעת המינים, אל תיטול שלושה, אל תגיד אפשר בלי ההדס. ואל תוסיף חמישי, אל תגיד צריך גם משקולית. לא. אז לא להוסיף ולא לגרוע, זה פעמיים, כפול. גם לא להוסיף ולא לגרוע על כלל המצוות, וגם לא להוסיף ולא לגרוע בכל מצווה ומצווה בפני עצמה. זה מה שכתוב פה בעצם, במילים אחרות. ואולם ידוע כי אין התכלית מגיע לה מכוח קיבוץ כל האמצעים אשר נמצאו, ואשר שימשו להגיעו, רק אם נקבץ את כל האמצעים, כל אלה שהם באמצע, כל המצוות שהם אמצע, וכפי כוח האמצעים ושימושם, כלומר כפי שאנחנו נגלה את האמצע בצורה היותר מדויקת שלו, יותר באמצע, כן תהיה התכלית הנולד, כך תהיה התוצאה החיובית שצריכה לצאת מכל האמצעיות הזאת. וכל הפרש קטן שימצא באמצעים, אבל אם יש איזה הפרש שאני לא בדיוק באמצע, תיבחן תולדתו בבירור. מתי? מתי אני יודעת את ההשלכות שלו, את המסקנות שלו? בהגיע הזמן התכלית הנולד מקיבוץ כולם, כמו שכתבתי, וזה ברור. זאת אומרת, אם חסרה לי לבנה, ואני אומר לא משנה, נדלג, אני ממשיך לבנות את החומה. בזמן שאני בונה את החומה, אני לא מרגיש בחיסרון של הלבנה. אבל אחרי שנגמרה החומה, וחסרה לבנה אחת, פה פתאום מתברר שאוהב פרץ דרך החור, דרך החלל. אז זאת נקודה מאוד עקרונית, שהרבה פעמים כשאדם מקיים כל מצווה מצד עצמה, אז הוא נמצא באיזה אמצע של מצווה מסוימת, אז הוא מרגיש טוב, אבל הוא לא רואה את המכלול. הוא לא רואה את ההשלכה, שבעצם אם הוא לא באמצע במצווה מספר 154, כדוגמה, אני הופך את זה למאוד טכני, כדי להבין את העיקרון הרוחני פה, כן? אם אני לא באמצע במצווה 154, הוא לא רואה שזה משפיע על מצווה 28. מה זה חשוב? ב-28 אני מצוין, אני באמצע. 154, שם צריך תיקון, בסדר, כולם צריכים להיות חוזרים בתשובה, נחזור בתשובה פעם. לא. אם אתה לא באמצע שם, אתה לא באמצע פה. ניקח אולי דוגמה. זה כבד, רבותיי, זה אומר שזה רציני. זאת אומרת, זה אומר שכולנו בעצם לא באמצע. זה אומר שכולנו צריכים להיות בעלי תשובה. שרנו מטב חלקנו. כולנו צריכים להיות בעלי תשובה. כמו שהזוהר אומר, למה המשיח בא כדי להחזיר את הצדיקים בתשובה? אז הלוואי שנזכה להיות בעלי תשובה. לחסור קצת עבודה למשיח. בבקשה.
זה
שאלה טובה. אתה שואל מה קורה במקרים של אונס, של הכרח, של כפייה, של אין ברירה. כאן מדובר על מצב שהוא תלוי... לא. עוד פעם, בוא נגיד את זה רגע בצורה אחרת. כשהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, נתן מצוות לישראל, הוא נתן מצוות שמסוגלות להתקיים מכוח הבחירה החופשית של האדם. ניקח דוגמה, בסדר? חס ושלום, חס ושלום. אדם נמצא חסר הכרה בבית חולים. אין לו הכרה. אין לו הכרה שכלית, אין לו תודעה, אין לו רצון, מורדם ומונשם. יפה. הוא לא יכול לקיים מצוות במצב הזה. הוא לא מניח תפילין, הבוקר הוא לא מניח תפילין. בסדר? מה אתה אומר, הוא השם או לא השם? לא. הקדוש ברוך הוא נתן תורה ומצוות לישראל מצד היכולת שלנו כבני אדם מכוח התודעה, ההכרה השכלית, הרצון, הבחירה החופשית לקיים את המצוות האלה. אם הקדוש ברוך הוא שם את האדם במצב שהוא חסר הכרה, חסר רצון, חסר תודעה, זה לא קשור הוא יוצא דופן. זה לא חלק מהחשבון. אתה צודק, אז אנחנו מדברים פה. אנחנו מדברים פה מה קורה כשאדם עושה חלקי מצוות. תכף דוגמה. יש לך קצת איזה שריון לשמוע דוגמה קצת קשה? שריון, כן. פעם ניגש אליי פלוני, אומר לי, זה היה ביום ראשון בבוקר, כמדומני, אומר לי, השבת שמרתי חצי שבת. יהודי הנקרא, במרכאות, חילוני, בא, אומר, אתה יודע איזה יופי, השבת שמרתי חצי שבת. יפה. עכשיו, מה הנטייה הטבעית שלנו להגיד? מה התגובה הטבעית, הנטייה הטבעית שלנו לתגובה לאמירה כזאת? איזה יופי, כל הכבוד. בעזרת השם, אתה תשמור בהמשך שבת שלמה, שבת מלאה. יפה. הגבתי לו את התגובה הבאה. קודם כל, אל תגיד שמרתי חצי שבת. תגיד חיללתי שבת. היות והיה בינינו קשר מצוין, הכל היה פתוח. קודם כל, לא שמרת חצי שבת. אין גדר כזה שנקרא לשמור חצי שבת. חיללת שבת. כי אם חצי שבת לא שמרת, זה אומר שחיללת את השבת. למה חשוב שהמשפט הזה ייאמר? באהבה ובאמונה, בחיוך ובשמחה, אבל ייאמר. למה זה חשוב? כדי שלא יהיה מצב שכמו בדיוק מה שאתה תיארת עכשיו, שאנשים מסתפקים בחצאי מצוות, בחלקי מצוות, והם קובעים לעצמם איזו תורה חדשה. מה שנראה להם, מה שמסתדר להם, מה שמובן להם, מה שמורגש להם, הכל מתחיל ממה שאני מזדהה איתו. ומה שאני לא מזדהה, אני לא מכניע את עצמי כלפי האמת האלוהית, כלפי האמצע האלוהי הזה. לכן קודם כל, חיללת שבת. נקודה. אל תגיד שמרתי חצי שבת. אין גדר כזה שנקרא שמרתי חצי שבת. חיללת שבת. זה כמו אחד יגיד, חצי לב שלי עובד. חצי מוח עובד. חביבי, חצי לב עובד, זה מוות. אין חצי לב עובד. או הכל או כלום. יפה. זה ברמת העיקרון. אז חיללת שבת. בית, יפה מאוד. עכשיו יופיע המשפט שלכם בצדק. יפה מאוד, חזק וברוך. יפה מאוד שאתה מתחיל פחות לחלל שבת. בעזרת השם בהמשך, תשמור שבת. יפה, אנחנו נעזור לך בזה כמה שאפשר. מעבר באמונה, בשמחה. אבל אי אפשר להגיד לו, חזק וברוך שאמרת חצי שבת. כי ברגע שאנחנו נייצר איזו תורה מקומטת ומגומדת, חלקית ולא מדויקת, חס ושלום, ואנחנו רואים את זה בדור שלנו, זה יכול להסתכם בזה. למצווה הזאת אני מתחבר, את זה אני מקיים. למצווה הזאת אני לא מתחבר, את זה אני לא מקיים. רגע, מי אומר שזה מתחיל מהחיבור שלי בכלל? כי הוא אמר ויהיה, הוא ציווה ויעמוד. זה לא מתחיל מן האדם. לכן אתה צודק, כמו שאמרת. בואו נחזור אלינו. ואולם ידוע כי אין התכלית מגיע לה מכוח קיבוץ כל האמצעים אשר נמצאו ואשר שימשו להגיעו. וכפי כוח האמצעים ושימושם כן כי התכלית הנולד מהם, וכל הפרש קטן שימצא באמצעים, תיבחן תולדתו בבירור, כלומר מתי נראה ברור את הנזק של הסטייה הזאת מהאמצע, תיבחן תולדתו בבירור, ודאי בהגיע הזמן התכלית הנולד מקיבוץ כולם. כמו שכתבתי, כשהחומה תיבנה ופה פתאום יש חלל, אז ייבנה האויב יכול להיכנס. וזה ברור, מעתה. ודאי הוא שהדקדוק שידוקדק על עניין המצוות, ולא רק המצוות, אלא כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, תורה, מצוות, מידות, תפילה, עבודה פנימית, עבודה רוחנית, דרך ארץ, קדמה לתורה, כל מה שהוא, בין אם הוא מצווה בשכון ערוך, בין אם הוא לימוד תורה, בין אם הוא הנהגות של דרך ארץ, בן אדם לעצמו, בן אדם לזולתו, לא משנה, כל מה שהוא, הייתי אומר, המתכון האלוהי, לגלות את האלוהי בחומרי, את השמיים בארץ, הוא צריך להיות מדוקדק בתכלית הדקדוק. ולכן יש לנו הרבה עבודה. קיבלנו בשביל זה 120 שנה. אנחנו בתחילת הקדנציה. מעתה ודאי הוא שהדקדוק שדודק לעניין המצוות והעבודה, העבודה הרוחנית שלנו, מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק, כאשר ידקדקו שוקלי הזהב והפנינים לרוב יוקרה. כל מי שעובד ביהלומים או בזהב, אז הוא שוקל את המיליגרמים או פחות ממיליגרמים, לא יודע כמה שוקלים שם. אבל זה צריך להיות מדויק על המילימטר, וכל מילי של המיליגרם הוא שווה הון. נו, אז בעניינים שקשורים ליראת השם, עבודת השם וכו'. אז כאשר ידקדקו שוקלי הזהב והפנים לרוב יוקרם, כי תולדתם נולדת בשלמות האמיתי והיקר הנצחי, שאין יקר למעלה ממנו. בבקשה. אני רוצה רגע להחריף את שאלתך, אתה שואל נפלא. אתה אומר ככה, אתה אומר היות והתורה היא אינסוף אלוהי, והמצוות זה גילוי של אינסוף אלוהי, אז האינסוף כשמו כן הוא, אינסוף. אז לעולם אינסוף. אז תמיד לא תהיה חומה. תמיד יהיו חללים בחומה. תשובה. אתה צודק ולא צודק. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שלנו באיזשהו סוג של פרדוקס. שמצד אחד, אנחנו יודעים שהמקור האלוהי הוא אינסופי. ולכן גם הגילוי האלוהי שצריך להופיע דרכנו הוא אינסופי מהבחינה הזאת כביכול, אין חומה. הייתי אומר בצורה, במילים קצת אחרות, לפי זה יוצא, חבודה, זה משפט חשוב מאוד עכשיו, לפי זה יוצא, שאין מטרה סופית, נקרא לזה על פי היהדות או על פי התורה. אין מטרה סופית. צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. ילכו מחיל אל חיל. אין מטרה סופית, אלא כל המטרות שאנחנו, אם אפשר לומר, רוצים להשיג, או קודם כל מייעדים את עצמנו להגיע אליהם ואחרי זה משיגים, אלה מטרות ביניים, כמו איזה סולם גבוה, שכל פעם שאתה עולה בשלבים של הסולם, אתה עולה קומה, אז אתה בשלב ה-20, אתה לא בשלב ה-15, אבל אתה, יש לך עוד 21, 22, עלית ל-202, יש לך עוד 2002. אין סוף, אין סוף, אין סוף. אז זה נכון. אז מצד אחד, המהלך האלוהי הוא מהלך אינסופי. ולכן אומר הרב בעולת ראייה לפסוק, ישמח לב מבקשי השם, לא כתוב ישמח לב מוצאי השם, ישמח לב מבקשי, לא משיגי, לא מצליחי, לא מוצאי, ישמח לב מבקשי, אומר הרב, התפקיד של האדם זה להיות מבקש. והתכונה של הבקשה, אומר הרב, היא המציאה. וכמה אתה מבקש? אין סוף, לבקשה אין סוף. זה מצד אחד. מצד שני, בתוך המציאות הרוחנית האלוהית האינסופית שאנחנו חיים, יש איזה שהם ממדים סופיים שאנחנו בהם מחויבים לחיות. אני אתן לך דוגמה, בסדר? המצווה, נקרא זה, בוא ניקח דוגמה שהזכרנו, בסדר? מצוות תפילין. מצוות קדושת התפילין, הקדושה האלוהית המתגלה בתפילין, אין לה סוף, כי זאת קדושה אלוהית אינסופית. אבל הקדוש ברוך הוא החליט שאת הקדושה האלוהית הזאת, אנחנו נגלה, למשל ניקח את ממד הזמן, כן, בממד אחד, אנחנו מגלים בזמן שהוא סופי. זמן שנקרא יום. מהזמן שבו מותר להניח תפילין, עלות השחר וכו', עד הזמן שבו כבר אי אפשר להניח תפילין, מה שיקרה לילה. נקרא לזה, נצא מכל המחלוקות, ניקח את הגבולות היותר רחבים, זמן יצא תפילין, מעלות השחר עד צאת הכוכבים, נגיד. כן, אבל מי צאת הכוכבים עד עלות השחר? זה לא זמן הנחת תפילין. אה, רגע, אבל יש קדושה אינסופית בתפילין, נכון. אבל הקדושה האלוהית האינסופית הזאת, היא מתגלה בעולמנו בכלים סופיים. אז אנחנו צריכים לבנות חומות או חומה שהיא לפי הקריטריונים האנושיים שאנחנו מסוגלים להם. זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. הוא לא מצפה מאיתנו לבנות חומות אינסופיות. אבל כן, מה שאתה אומר זה הערה מאוד מאוד חשובה. כי כן יוצא שככל שאדם הוא יותר אלוהי, החומה שהוא בונה הולכת ומשתכללת. כלומר, זה לא איזה חומה אחת. אני אתן אולי דוגמה מעולם העבודה, כי זו דוגמה מצוינת, בסדר? יש סוגי עבודה כאלה שאנשים בפסיכולוגיה שלהם ובשאיפות שלהם ובסדרי החיים שלהם, הם בונים בעצם את סדר החיים שלהם לשתי תקופות. אני אקח דוגמה פשוטה שאתם מכירים אותה. למשל, סוכן ביטוח. סוכן ביטוח אמר לי, כאן אמרו לי כמה מהם, אנחנו עובדים 30 שנה קשה. מגיל 25 עד גיל 55, סתם דוגמה, עובדים קשה. צוברים לקוחות ועוד לקוחות ועוד לקוחות ועוד לקוחות. בגיל 55 אחרי 30 שנה, יושבים רגל על רגל, הולכים לדוג דגים בים, כי אנחנו עכשיו יכולים להתפרנס מהפרמיות. אחרי 5 שנים היו לי 100 לקוחות. אחרי 30 שנה יש לי 50,000 לקוחות. אז עכשיו אני יכול לחיות מהפרמיה. לא צריך ללכת לעבוד. זאת אומרת, החיים מחולקים הרבה פעמים. לשלב ראשון שבו אתה עובד, שלב שני שבו אתה נהנה מתוצאות העבודה. נכון, קוראים לזה בשפה שטחית, כשיוצאים לפנסיה מתחילים לחיות. זה שטחיות. מה פתאום? מה, לא היית חי עד עכשיו? בפרק הזמן של כוחות החיים וערנות החיים, לא שאחרי הפנסיה אין כוחות, אבל אדם מתבגר, אבל יש כוחות, אבל בגילאים הכי, הכי, הכי אדירים של החיים שלך, שם אתה לא חיית. התורה אומרת בדיוק הפוך. אין מצב כזה שאתה מחלק את החיים לזמן עבודה וזמן מנוחה, כלומר, הנאה מהתוצאות של העבודה. לא. ילכו מחיל אל חיל, אין סוף. אין סופי. לכן ההערה שלך היא חשובה, כי היא מצד אחד בעצם אומרת, שהקדוש ברוך הוא מטיל עלינו מה שאנחנו מסוגלים לעשות, לבנות את החומה לפי סדר הגודל שלנו כרגע, ובזה אנחנו בסדר גמור אם אנחנו עושים את זה. ב', שהחומה, ככל שאדם משתכלל, החומה שהוא בונה היא אינסופית. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. ואתם הדבקים. איזה דבק? יש מדרגות בדבק. נכון? הדבק הכי חלש, בואו רק תעזרו לי. הדבק הכי חלש, סטיק. טוב, זה מחזיק מעמד. שלוש שניות. הלאה. יותר מזה, זה לא טייפ. זה 10 שניות. יותר חזק מזה, מסקן טייפ. זה עד שהמסעית מגיעה לדירה החדשה. הלאה. יותר חזק מזה, דבק מגע. יותר חזק מזה, 3 שניות. יותר חזק מזה, דבק שיש קוראים לזה. מדרגות בדבק. זה האינסופיות. ואתם הדבקים. כמה דבקים, ריבונו של עולם? בוא נתחיל ב... איך קראת לזה? סטיק, ונגיע בסוף לדבק שיש. כלומר, מה זה נגיע בסוף? אין סוף. אותו דבר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. כמה דבק באשתו? כמה? מדרגות, מדרגות בדבק באשתו. דרך אגב, לפי פשט הפסוק, מתי הדבק הזה מגיע פעם ראשונה? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אז מתי הדבק הזה מגיע? כשיש ילדים. כשיש ילדים. הילד או הילדה, הדור הבא, הוא הבשר האחד שבו מתמזגים, אם אפשר לומר, שתי הנפשות, והם מתמזגים שני הגופות. שני הגופים. זה רק בבשר אחד, כלומר, יוצא לפי זה דרך אגב, הדרכה מאוד מעניינת. שהזוגיות לפני הילדים היא זוגיות שעדיין חסר בה דבק. זה דבק ראשוני. כשמגיעים הילדים, זה כל הזוגיות ברמה אחרת לגמרי. נחזור אלינו. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם. אז מה תפקידנו? לבנות חומה. איזה חומה? לפי היכולות שלנו, בשלב הספציפי שבו אנחנו נתונים. האם זאת החומה הסופית? לא, אין סופית. אתה צודק. טוב, נמצאנו למדים, בואו נקרא עוד טיפה ונסיים פה להפעם. נמצאנו למדים כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות. מה זה לקיים מצוות? לקיים מצוות זה לא לאסוף, איך נקרא לזה? לאסוף כרטיסים, לאסוף זכויות לעוד כמה דקות בגן עדן או לעולם הבא. המצוות זה לא איזה סך פעולות טכניות שצריך לעשות כדי שהפנקס שלנו אצל אלוהים יהיה מלא בווים ולא באיקסים. לא. אלא לקיים מצוות הכוונה להיות אמצעי, אפילו הייתי אומר את זה יותר מזה, שאדם שמקיים מצוות הוא עצמו נהפך להיות אמצעי. כי המצוות הופכות אותך לאמצעי בין אלוהי לטבעי. זאת המטרה. נמצאנו למדים כי עיקר מציאות אדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד, עבודה רוחנית, ולעמוד בניסיון. לעמוד בניסיון, לא לנתק בין האלוהי לטבעי. והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד, לשיהיה לו נחת רוח ושוב הדעת, שוב דעת למען יוכל לפנות ליבו לעבודה הזאת המוטלת עליו. טוב, בלי נדר בפעם הבאה, כדאי קצת להשקיע במשפט הזה. והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע. כדאי ללמוד את המשפט הזה פעם הבאה. טוב, בעזרת השם, שנזכה להיות אמצעיים, במובן העמוק של המילה הזאת. יישר כוח.